טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרת התפילה סייעתא דשמיא. יש לכם את הדפים, אנחנו לא נעסוק היום בכל המקור שנמצא בפניכם, ניגע ככה בקווים כלליים, כי אני רוצה להתקדם טיפה יותר ולקשר מאוד 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 את עניין התפילה לזמנים בהם אנחנו נמצאים גם היום, ולראות עד כמה זה קשור ממש אחד לאחד גם למצב שבו אנחנו נמצאים, ואת עומק התפילה ומה אפשר לשנות בתפילה מאוד מאוד משמעותית. אבל עוד נדבר על זה. בואו נחזור קצת על מה שלמדנו בפעם הקודמת. ראינו שהרב חרל"פ מסביר שהשמחה שבאה לאדם בעיקר נובעת מזה שהוא פתאום נפגש עם חידוש. משהו התחדש אצלי, משהו גרם לי עכשיו תוך כדי הלימוד, אפילו שלפעמים שזה יובש של חצי שעה בלימוד, אתה לא מצליח ככה להתעלות, פתאום ניתן לך איזו הברקה ואתה גם מתעורר מתוך החידוש הזה. ואז אמרנו שהקדוש ברוך הוא חידש את העולם, הוא ברא אותו יש מאין, וזה בעצם היה החידוש המרכזי, כן? וזה בעצם גרם לכי טוב, לשמחה הגדולה של העולם, היה חידוש עכשיו בעולם. ומפה אמר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו אני הייתי המחדש בטובה בכל יום תמיד מעשה בראשית, וגם אני עכשיו פועל כמחדש בטובה בכל יום תמיד מעשה בראשית, אבל זה על פי הרצון שלכם. זאת אומרת, אתם מעכשיו מחדשים מלמטה. אם לא תחדשו, אם לא תתפללו, לא יהיה חידוש. אם לא יהיה חידוש ולא תהיה תפילה, תהיה עצבות בעולם. וזה בעצם ערך מעשה האדם. האדם הוא זה שבעצם בורא את העולם מעכשיו. כך חידש לנו הרב חרל"פ. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בבריאת העולם, הוא הזריק את היכולת הזאת לעם ישראל מעכשיו להמשיך ולברוא עולמות. מעכשיו עם ישראל בורא עולמות ומחר עימן. כן, עד כדי כך. כך חקק ריבונו של עולם במציאות. בעצם יכולת החידוש של כל יום של העולם היא תלויה בנו. זה אמור מאוד 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 לשמח אותנו להבין את כוח ההשפעה האדירה של ריבונו של עולם טבע בתוכנו. כך סיימנו את הפסקה הקודמת, כשהרב אמר שיש הבדל גדול בין ראשית ההתחוללות של החידוש דאז בבריאת העולם לחידוש שקורה בכל יום. אז היה התערותא דלעילא, מעכשיו זה התערותא דלתתא. נמשיך עוד טיפה בהקשרים האלה ואז נעבור למה שאמרנו קודם. ממשיך הרב חרל"פ וכותב, זה בעמוד ד' אצלכם במאמר התפילה: התפילה היא התגלות רצונם של כנסת ישראל, ועל ידם ממשיכים את גילויי החידושי בהוויה לחדשה ולשפרה. הרצון זה מימד עמוק 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 נשמתי פנימי מאוד, והרצון של כנסת ישראל בא לידי ביטוי בתפילה שלו. מה שאתה אומר במתק שפתיך, בלשון שלך, בתפילה, זה מעיד על איפה אתה נמצא, מה אתה רוצה. אז התפילה היא התגלות רצונם של כנסת ישראל, ועל ידם ממשיכים את גילויי החידושי בהוויה לחדשה ולשפרה, כמו שאמרנו בפסקה הקודמת. לו יצויר שהייתה איזושהי הפסקת רצון בכל בית ישראל כולו, שאינם רוצים עוד בהוויה, חלילה, נגיד והיה את הדבר הזה, מיד אין עוד הוויה ואין כלום. זה לא עבור, זאת אמת. עם ישראל לא רוצה בהוויה, אין הוויה, בסדר, אין בעיה, נגמר. תפסיקו ללמוד תורה בכל העולם, אין עולם. תפסיקו להתפלל, אין עולם. אתם לא רוצים את ההוויה, לא יהיה. אני נתתי לכם בחירה חופשית גמורה, אומר ריבונו של עולם, עד הסוף, ואחריות גמורה על העולם. כי אחרי שאת החידוש הראשון, החידוש הראשון, תלה הקודש ברוך הוא את החידוש ברצונם של ישראל, כמו שאמרנו קודם. בסדר? אז זה קצת מסכם את הפסקה הקודמת, אני מתקדם עוד טיפה, כי גם הפסקה השנייה קצת נפקמינה למה שנאמר קודם. בואו נדלק טיפה ללמטה. כך גם אין כלל שאלה על שינוי, של שינוי, סליחה, על עניין התפילה. כך רצה הבורא ברוך הוא, שחידושי החיים שבתפילה יבואו על ידינו בתפילותינו וזיכוך מעשינו. כאן הרב נכנס לשאלה מאוד מאוד עמוקה, שאולי צריך טיפה להרחיב בה, אולי גם הרחבתי לכם את זה בשיעורים הקודמים, אני לא כל כך זוכר ממחילה, אבל את ההבדל הגדול, אני אעשה את זה בקצרה, את ההבדל הגדול בין התפילות של אומות העולם לבין התפילה של עם ישראל. התפילה של אומות העולם היא תפילה במקרה הכי גרוע של השתתחות וזהו, במקרה הכי 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 טוב, השתתחות על הרצפה וזהו, זה של האסלאם. בנצרות בכלל... מה דחר שמה, מה שייך תפילה בכלל? זה כמעט ולא קיים. תלך לכנסייה, לאיזשהו מקום סגור, כל שאר המקומות אתה כאילו תעשה מה שבראש שלך. זה מתחיל בכלל בפילוסופיה, זה מתחיל בחוכמה שבאה בעצם ואומרת אין אלוקים בכלל, כן? אפיקור שטוען שאין אלוקים, אז זה משמע להתפלל. ואפילו שאריסטו טען שיש אלוקים, אז הוא בעצם אמר שאין לך היכולת לשנות את הרצון שלו, אז אין לך בעצם מה להתפלל אליו. בסדר? יש אלוקים ויש לו רצון, והרצון הוא שלו ולא שלך, אז אין לך למה להתפלל, כי אתה לא יכול לשנות לו את הרצון. באים האסלאם ואומרים ברור שתתפלל לריבונו של עולם, ברור, כאילו אין פה חוכמות בכלל. סליחה, אריסטו בעצם בא וטען יש אלוקים, הוא לא התייחס לתפילה, הוא פשוט טען שיש אלוקים, אבל הוא אמר ויהי וזהו, ואין לך מה להתפלל אליו בכלל. והאסלאם בעצם בא ואומר ברור שיש מה להתפלל לריבונו של עולם, הוא מלך העולם, הוא ברא את העולם, ולכן צריך להתפלל אליו. אבל מה אני אתפלל? אני לא יכול להמציא עכשיו איזשהו נוסח של תפילה, ודאי לא להכניס איזה בקשות. הלאה, ואכבר וזהו. 5 פעמים ביום, נגמר. אין נוסח של תפילה באסלאם. כאילו, הקדוש ברוך הוא, אתה מחליט. נראה לכם שאני אבקש מריבונו של עולם פרנסה, או לא יודע מה, רפואה? זה לא שייך, אני משנה לו את הרצון. כך טוענים בעצם באסלאם, והיהדות באה ואומרת לא נכון. הרצון של הקדוש ברוך הוא זה שאתה תתפלל אליו. ואנחנו נכנסים עכשיו לעומק הרצון של הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תתפלל אליו? כי בלי זה לא יקרה כלום. שום דבר. אין שום שינוי בהוויה, שום שינוי במציאות, שום השפעה למטה בלי תפילה. לא יקרה. מה שאני אומר עכשיו זה כתוב בספרים הקדושים, כתוב בזוהר הקדוש מפורש, אם אין מן מלמטה, אם אין התערות הדילטטה, אין התערות הדילטה, לא יקרה כלום, שום דבר. צריך לשנות את התפיסה, כאילו הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה אבל לא תמיד נותן וכו' וכו', זה הבלים. רוב הפעמים הקדוש ברוך הוא לא רק ששומע את התפילה, גם נותן לך את מה שרצית, ותבדוק את זה. פשוט אמרתי בשיעורים הקודמים, אתם זוכרים, שאתה נזכר בדברים השליליים, ואז אתה כאילו נעוץ רק על הדבר הזה של לא יקרה. כי מתוך 100 דברים שביקשת, לא קיבלת 2 דברים, אבל זה כל כך רצית, אז זהו, הקדוש ברוך הוא יותר לא שומע תפילה אחת בשלום. הוא שומע, אבל לא בטוח שזה יקרה. ואתה מתייאש. לתפילה יש כוח עליון, ולך יש את הכוח העליון לשנות הכל. וזה עניינו של החידוש, פה אומר רב חרל"פ, זה עם ישראל. הוא מאמין מאוד שהרצון האלוקי זה שאתה תתפלל אליו. זה הרצון, עכשיו שאנחנו מבררים את זה, שנוצר מיד עם בריאת העולם. התפילה הזאת, כן, זה הקדוש ברוך הוא נתאווה לתפילתם של צדיקים. ואמר כולם צדיקים. ממש מתאווה לתפילות שלנו. כך אומר הרב, גם אין כלל שאלה של שינוי על עניין התפילה. כחצר הקדוש ברוך הוא, הבורא יתברך שמו, שחידושי החיים שבתפילה יבואו על ידינו בתפילותינו וזיכוך מעשינו. וכאמור החידוש הזה, אני לא יודע מה זה השתבות האלה, האמת. לא יודע, מחילה, שינוי רצון כלל שמקודם החידוש לאחריו אין הגדרה זו שייכת. כיוון שבאים להבן, אני רוצה להגיע לעיקרון פה ולהתקדם בזריזות, כי כבר העמקנו בעניין הזה של החידוש. כיוון שבאים להבנה העליונה זו שהתפילה התחדשות כל מילואת חסרון והיעדר ההוויה, יכולים אנו להבין שטעות בידינו, שימו לב למשפט הבא, שטעות בידינו כשדימינו שהתפילה היא רק בגדר אמצעי להמבוקש. למה אתה מתפלל? כי אתה רוצה משהו, אז אתה מתפלל. זה האמצעי כדי לקבל משהו מסוים. אז אם אתה לא צריך משהו מסוים, אל תתפלל. פה, לא צריך. מתי אני משתוקק לתפילה? כבר שתגיע תפילה 18, כשאני צריך משהו. אדם צריך זיווג, אז הוא מחכה לתפילה. אדם צריך פרנסה, הוא מחכה לתפילה, כדי שיהיה לו זמן כאילו לבקש מריבונו של עולם. זה לא נכון. כי התפילה היא לא אמצעי למבוקש. ההפך הוא הנכון. המבוקש הוא האמצעי לתפילה. והתפילה היא התכלית. כלומר, זה שנוצרו לך חסרונות, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות שלך. כי זה העיקר, לא החיסרון. החיסרון הוא אמצעי כדי להגיע לתכלית, והתכלית היא התפילה. כי עיקר הקרבה זה לא אם קיבלת או לא קיבלת. עיקר הקרבה זה הפנייה שלך לריבונו של עולם. זה העיקר. וזאת אנחנו צריכים להבין. עצם גילוי יכולתו יתברך בכוח היצירה הוא תכליתי ושווה לאין ארוך. טוב, אני אדלג גם על זה. בכל מקרה, אני רוצה להגיע זה, לפסקה האחרונה פה. אני ממש בקצרה רציתי לקרוא את זה. ובכן, כך גם באיכות התפילה, היא מחדשת את הכל. עצם חידוש החיים הוא תכליתי מכל השגת המבוקש. בעומדנו על אמת גדולה זו, נטעם בתפילתנו אותו נועם תמיר, אשר עליו נאמר, עין לא ראתה אלוקים זולתך. נדע ונרגיש שבכל תיבה ותיבה התפילה מחדשים אנו ויוצרים עולמים. לא באמצעי מתעסקים אנו אז, אלא בתכלית היותר נשגבה ומרוממה. קראתי את זה מהר, כי זה באמת קצת נוגע לשיעור הקודם שזה, ורציתי לסיים רגע את החלק הזה. אנחנו עוברים עכשיו אולי נעשה את החלק הזה יותר בעל פה, ובעזרת השם נרחיב בזה טיפה יותר גם כן מהפסוקים עצמם של התפילה. אני רוצה רגע לראות את הקשרי התפילה בימינו, אבל לפני כן להסביר על דבר מאוד מאוד עמוק וחשוב, שאת החידוש שלו הוא מובא בעיקר בספרים הקדושים. זה כבר לאט לאט עם השנים, השם הזה שנקרא נסירה חוזר על עצמו הרבה ומוכר יותר. רב בן ססון פרסם אותו הרבה בספרים שלו, בעיקר בראש השנה, בעיקר בפורים. אני רוצה רגע להסביר אותו בקצרה, ואז לראות איך זה קשור לעניין התפילה, ולהראות איך זה קשור במיוחד לתקופה בה אנחנו נמצאים. אז בואו רגע נסביר שנייה את המושג בצורה טיפה יותר רחבה. כשאדם הראשון ואשתו נבראו, אז מובא בספרים הקדושים, מובא בארי הקדוש, שאדם הראשון ואשתו נבראו בצורה שהם צמודים אחד לשני כגב אל גב. זאת אומרת, הם לא ראו אחד את השני, הפנים היו בעצם, כל אחד מופנה לכיוון אחר, אבל הם היו צמודים. הם הרגישו מאוד 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 מחוברים, אבל בצורה של גב אל גב. בסדר? אתם כבר מרגישים שיש כאן איזשהו חיסרון, בסוף זה לא פנים אל פנים, עוד מעט נסביר מה ההבדל בין גב לגב, גב לגב ופנים אל פנים, אבל בגדול יש חיבור ואין חיבור, נקרא לזה ככה. זה היה הצד הראשון. לאחר מכן, לא נכנס כרגע מתי זה קרה, כמה זמן זה קרה, כל תהליך הנסירה שנדבר עליו עכשיו, אבל בגדול, רק להבין את המושג הכללי, לאחר מכן קרתה איזושהי נסירה. דמיינו לעצמכם, זה כואב, נסירה, נכון? רק השם הזה כבר מכאיב לנו. קרתה איזושהי נסירה בין האדם לאשתו, ובעצם כל אחד פנה לדרכו. פני האדם שפנו לצד ימין, או פני האישה שפנו לצד שמאל, בסדר? כל אחד כאילו הלך לדרכו. עכשיו, בתהליך הזה, גם עצם הנסירה, שהיא מאוד 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 כואבת, אבל גם עצם הריחוק, כל אחד פשוט מתרחק, והם מתרחקים להרבה מאוד זמן, המון זמן, אוקיי? האדם מרגיש כאילו חרב עליו עולמו, איפה אשתו? והאישה מרגישה כאילו חרב עליה עולמה, איפה בעלי? וכל אחד, ככל שהוא עושה עוד צעד, או לימין או לשמאל, הוא מרגיש שהוא מתרחק הרבה 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 יותר. וזה נורא והיום, זה כואב מאוד. אבל כגודל הריחוק, וככל שהוא באמת יותר כואב, ככה גם הקרבה, ככל שהיא נעשית עכשיו יותר גדולה, אז היא הרבה 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 יותר משמחת, והרבה יותר נותנת תקווה שגם מעולם לא ניפרד. וכשאדם הראשון חזר לאשתו, ובעצם הסתובב, ואז הוא חזר, הם חזרו בעצם למדרגה של פנים אל פנים. כאן נוצר חיבור, אבל החיבור הוא לא רק חיבור של גב אל גג, גב אל גב, סליחה, חיצוני, אלא הוא חיבור פנימי של פנים אל פנים. מה המשמעות, מה המשמעות של כל של כל החיבור הזה, איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו? קודם כל, הרי הקדוש כותב שזה בא לידי ביטוי בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו בכל רגע נתון. בסדר? בכל רגע נתון. יכול להיות שהשיעור הזה גם התחיל בצורה של גב אל גב, היה קצת שעמם, היה חיבור, באתם לפה, מי יצא פה אחרי 10 דקות ראשונות? אז אני מקווה שעכשיו, שעברנו כבר את תאריך הנסירה של השיעור, עכשיו אנחנו נחזור לפנים ולפנים. אבל באמת, בכל רגע נתון בחיים שלנו יש את זה. במיוחד שאנחנו עוסקים בדברים גדולים, קל הרבה יותר לראות את זה. בואו ניתן כמה וכמה דוגמאות כדי להבין את הדבר הזה, ואז ניכנס לעניין התפילה. בואו ניקח ילד קטן, שהוא עכשיו התלהב כי הוא חזר מהגן בכיתה א' והוא ראה שיש לחבר שלו ציצית. אז עכשיו הוא מגיע הביתה ואומר לאמא, אבא, תקנו לי ציצית. כי ראיתי שהחבר שלי עלה חזן ורוצה ציצית וכו' וכו'. אבא ואמא מתרגשים מאוד, שמחים מאוד, שמים לילד ציצית, כן, כבר מוכן להם הציציות בארון לרגע שהילד ירצה. הם ניסו כמה פעמים, הציק לו, הוא לא רצה, עכשיו שהוא זה, תענוג, שמחים מאוד. ככה יום, יומיים, שלושה ימים, ארבעה ימים, חודש, שנה, כל הזמן הוא הולך רק עם ציצית. במשך השנה הזאת, אם פעם אחת הוא שכח, אם ההורים שלו פעם אחת שכחו, הוא מיד בא לאבא ואמא שלו, בגיל ארבע, בגיל חמש, שש, אבא, אמא, איך שכחתם את הציצית? איך שכחתם לשים לי? איך התביישתי? כולם בגן היה להם ציצית, ורק לי לא היה ציצית. כנ"ל גם לגבי, לפעמים, לא יודע מה, נטילת ידיים, או ברכה למשהו שהוא, משהו שהוא אוכל. ברגע שהורגל לזה בהתחלה, חנוך הנער על פי דרכו, אז הוא ככה, הולך עם זה וחי את זה, ומתנהג ככה ובעצם מקיים את המצוות, את כל מה שבעצם ההורים מלמדים אותו, ואין לכאורה התנגדות, וגם אם ההתנגדות היא זה, אתה לא לוחץ עליו והוא חוזר לזה והכל בסדר. כשמגיע גיל ההתבגרות, בסדר? כשמגיע גיל ההתבגרות, פתאום הוא מוריד את הציצית. לא כולם. אבל יש. יש שמורידים את הציצית. שאומרים, תשמע, אני עכשיו בשנתיים הפסקה. הם לא אומרים את זה, אבל זה מה שאתה מרגיש. שנתיים הפסקה, שלוש שנים הפסקה, חמש, שש שנים הפסקה, אולי גם 15 שנים הפסקה. אבל אני לא, עזוב, חם לי. 13 שנה לא היה לך חם, ועכשיו חם. לא, זה מציק לי, אבל זה אף פעם לא זה. זה מציק לי, זה מפריע לי. אז מה תחתול ידיים? לברך עכשיו, כל דבר שאני אוכל אני מברך, עזוב, נו. עוד ברכות אחרונות, לפעמים גם, אתה רוצה לקום, עזוב, ברכת המזון זה ארוך מדי, אבא. ושירי שבת, מה נדחר שמה? בגיל ההתבגרות? לא, מה פתאום, זה לא, לא, לא מתאים, לא מתאים, לעזוב. יש כאלה שכן, כן, חלילה, אל תסבך ללה. אבל בכללי, פתאום יש איזושהי בריחה. עכשיו, הורים שלא מכירים את הכלל הזה של הנסירה, הם נשברים בגיל ההתבגרות. כי כשהילד שלהם היה בגיל 8, 9, 10, בגיל 12, בסדר? בכיתה ו', שהוא היה כל כך אוהב לימוד של גמרא, הוא אוהב גמרא, מכיתה ד' הוא לומד בתלמוד תורה גמרא, והוא מאוד 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 אוהב, ופתאום הוא מתחיל קצת, אפילו זה תלמוד תורה רציני, הוא מתחיל כבר ללמוד איזה עמוד, עמוד לבד, ויודע את כל האותיות ואת כל המילים וכו' וכו' וכו'. אמא בטוחה שהילד שלה הולך להיות גדול הדור. מה, אתה יודע כמה פסוקים הוא יודע? חצי תורה בעל פה כבר, תהילים, שורק, שורק הכל, איזה יופי. כן, אנחנו לקראת דורו של חזקיה, של מידן ועד באר שבע, ידעו כולם תורה. אז ככל שעובר הזמן עכשיו, הילדים הקטנים יודעים יותר ממה שידעו בעבר. אז בכלל ההורים מתפעלים, כי ההורים, הילדים הקטנים, תראו הורים לילדים בתלמודי תורה, ההורים לא מאמינים. מה זה היכולת הזאת של הילדים? עכשיו, הורה שלא מכיר את זה, ופתאום ילד כזה שלא מגיע לגיל ההתבגרות, אכל אותה ההורה. הוא לא מבין שמה קורה בגיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות הילד מפתח רצון. הוא רוצה משהו מסוים. אבל הוא רוצה אותו, סליחה, הוא כרגע לא, הוא כרגע מבין שהחיבור שלו לציצית לא היה מספיק אמיתי. תזכירו לי באחד השיעורים להסביר מה זה ציצית. בסדר? אני עדיין חושב שהחיבור שלנו לציצית הוא לא אמיתי. בסדר? מחילה מכבודכם. וגם של התפילין. צריך טיפה יותר להבין את זה, מה הציצית עושה, הוא ריתם אותו, הוא זכרתם את כל מצוות השם, לא יודע, לא, אף פעם לא קרה לי שלקחתי את הציצית, הסתכלתי עליו וזכרתי את כל מצוות השם. צריך להבין מה קורה פה, ומה התפקיד של הציצית, וזה דבר עמוק מאוד מאוד מאוד, שיכול לשנות הרבה דברים בחיים. אולי נעשה על זה שיעור, זה גם צריך להיות כחלק מהשיעורים של התפילה, כי זה גם קשור לתפילה. אנחנו, בשביל להתפלל כמו שצריך, צריך לשים ציצית וטלית. כנראה שיש לזה איזושהי סיבה, נכון? פותחים את היום ככה. עוד לפני שמתחילים אפילו תפילת חנה, פתח אליהו, אתה מתחיל כבר בלשים טלית. כנראה שזה באמת שכבת הגנה רצינית שקשורה מאוד 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 לתפילה. רק צריך להבין מה עומד מאחורי הדברים. בסדר? בכל מקרה לענייננו, אז אותו ילד שכל כך רצה ציצית, עכשיו פתאום לא רוצה, והורה שנפגש עם זה ולא מבין שזה חלק מתהליך הנסירה והבריחה. למה? אין דבר היורד מן השמיים. תהליך הנסירה נועד כדי לפתח רצון, כי החיבור בין איש לאשתו לא היה מספיק אמיתי, זה היה רק גב אל גב. בשביל זה, כמתנת שמיים, עשה הקדוש ברוך הוא נסירה בין האדם לאשתו. הוא היה בטוח שהלך הכל, וככה גם היא הייתה בטוחה שהלך הכל. ונמשיל את זה אלינו, ההורים כבר בטוחים שהילד כבר לא יחזור להיות דתי, כי הוא ריט הכיפה בגיל 16. אבל הילד בעצם, אם היה יודע לצעוק להורים שלו ולהגיד, אבא, אמא, הכיפה זה רק חיצוני, אני מעולם לא הייתי מחובר. והיום, בדור כל כך משכיל, קשה לי מאוד אם רק תעשה, תעשה, תעשה. אני רוצה להבין למה. ככל שעובר הזמן והדור נעשה את חכם יותר, הוא יותר רוצה להבין למה. הוא יותר רוצה פנים אל פנים ולא רק גב אל גב. ולכן מי שיחניך את הילדים שלו רק בצורה גלותית של גב אל גב, והתלהב רק מהיראת שמיים שהייתה בחוץ לארץ, שהיא ודאי חשובה, אבל הייתה בחינת גב אל גב. אנחנו מבקשים הרבה 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 יותר יראת שמיים גדולה גם ממה שהיה בחוץ לארץ. אתה צריך להתבייש להגיד את זה. נכון, הסבים וכולי היה להם יראת שמיים גדולה מאוד, אבל זה לא מתקרב לקרסוליים של יראת שמיים שנדרשת מעם ישראל בארץ ישראל. כל הכבוד. כי זה שלא לעגו למורים, או זה שהקשיבו להם וכולי וכולי, זה בסדר. זה היה יראה גם שנובעת בעיקר מיראת העונש. לכן גם זה לא הצליח. זה היה בתהליך מאוד מאוד גדול של הרבה שנים של גב אל גב, בסדר? גם בבית אתה לא מתחצף לאבא ולא שום דבר. הרבה פעמים המבוגרים אומרים, מה זה, הדור שלנו היה ככה, הדור שלנו היה ככה. אם הוא היה באמת הדבר הכי גדול שיש, אז מסתבר שזה לא היה קורס. הקדוש ברוך הוא יצר נסירה כדי שהדורות יתעלו יותר, והפעם הילד יחזור לאבא שלו עם הבנה של למה, ואז הילד יהיה הרבה יותר גדול מאבא, כי אבא מניח תפילין בלי להבין למה, ושם ציצית בלי להבין למה. והמצוות הנשים מלומדה היא קוראת הרבה, הוא לא מבין למה. חזרת פנים אל פנים זה הבנה למה. ואז שהילד מגיע לישיבת הסדר, השלושה חודשים ראשונים פתאום מתאפס על עצמו, חוטף כמה כפות על המידות שלו, קרה לי משהו, לא הייתי בסדר, פתאום הוא חוזר הביתה, אמא, מה את עושה? למה את שוטפת כלים? אמא שלו מסתכלת עליו ככה בשוק. מה זה? למה את שוטפת כלים? מה, אתם שוטפים את הרצפה? אני בשבא באתי לפה מוקדם מהישיבת הסדר ביום שישי. אני בא לסתוף את הבית. תחזיק את אמא שלא תתעלף. מה קרה פה? הילד הזה סירב לשתוף את הבית 6 שנים. סירב להדיח כלים. הוא לא רצה לעזור. אני בחמה קצת מקצין. נכון. הוא היה בתהליך של נסירה, של בריחה. הוא לא רצה. וכיוון שהוא קצת התבגר ורצה לפתח רצון עצמי, אז הוא החליט שעכשיו אני מורד. אין ילד שלא עובר תהליך של נסירה בגיל ההתבגרות. אין ילד שלא עובר את זה. הורה שיודע את זה לא נלחץ, נרגע. כמובן יש תפקיד להורים, תפקיד למורים, זה לא השיעור עכשיו. יש תפקיד מאוד מאוד גדול. הורים יכולים לקצר את תהליך הנסירה, הורים גם בשנים וגם באיכות הבריחה שלו, נקרא לו ככה. זה התפקיד של הורים ושל מורים, אבל זה ממש לא השיעור עכשיו. איך מקצרים את תהליך הנסירה גם באיכות וגם גם בזמן וגם באיכות שלו. חשוב מאוד מאוד ללמוד על זה. אבל לענייננו, חוזרים פנים אל פנים. כשחוזרים אל פנים אל פנים, כאן זה נקרא רצון. פנים אל פנים, אני רוצה משהו מסוים, יש לי בחירה, הבעל רוצה באשתו. הם לא נבראו צמודים וזהו. עכשיו אנחנו חוזרים. ותהליך הרצון, ברור לכם, חזרה לרצון, הוא הרבה 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 יותר גדול. נתן לנו דוגמה אחת, ברמה האישית שעוברת על כל משפחה ומשפחה. גם ברמה הלאומית זה ככה. בסדר? גם ברמה הלאומית זה ככה. כשעם ישראל עובר תהליך של נסירה, למשל בשמחת תורה, הוא בעצם צריך להבין שהקדוש ברוך הוא מבקש לקדם אותו, ולפעמים זה מאוד מאוד קשה ויש הרוגים וכו', אבל אחר כך תצפה לפנים אל פנים, תצפה לחזרה יותר גדולה לגבולות הארץ, כי אולי חזרת לארץ ישראל בהתחלה אחרי לה בלי הוצילה, אז אנחנו פשוט מבררים את זה טיפה יותר, את הפנים אל פנים שלנו, למה אנחנו רוצים את ארץ ישראל. אולי בהתחלה באנו לארץ ישראל כרצון להניח את הראש מפלט קרקעי, זה לא היה מספיק עניין אמיתי לאומה אלא עניין חיצוני לאומה, אבל בשורש היא עניין פנימי, אומר הרב זצ"ל בארץ ישראל. אבל צריך להגיע לזה. אז אני רוצה עכשיו את ארץ ישראל כי אין לי מקום אחר, ותראו מה עשו בשואה ומה עשו באירופה במקומות אחרים, בוא נחזור לארץ ישראל ונחיה שם. אז יש לי שם מקום להניח את הראש. ואז אומר לך ריבונו של עולם, שנייה, אני לא מצליח להבין, אתה רוצה את גוש קטיף רק כדי שלא יראו עליך משם? אתה אומר אל תפנו את גוש קטיף רק בגלל שעכשיו יראו עלינו הערבים, או כי החול שם יפה והים נפלא וכבר בנינו שם בתים ועשינו כאילו וואלה נתנו מעצמנו והשתקענו שם? לא אומר שכולם אמרו את זה חס ושלום, אני רק מנסה להבין. אומר לך ריבונו שלם, סליחה, עם כל הכבוד, אתה צריך לרצות גוש קטיף כי זה ארץ ישראל, נקודה, סוף. ואם אתה לא מבין את זה ויש לך אמצעים חיצוניים כדי לכבוש את הארץ, אני לוקח אותם ממך ואני מפתח בך רצון לשוב אל הארץ. זה הנסירה ותהליך הפנים אל פנים. עכשיו צריך לזכור עוד כלל, ככל שנסירה היא יותר גדולה כך גם הפנים אל פנים יותר גדולות. בסדר? כלומר, היו הרבה גילויי אנטישמיות במשך 2000 שנה, אבל ככל שהנסירה של השואה הייתה גדולה יותר, עכשיו אנחנו יכולים להבין, חוזרים לארץ ישראל. בסדר? זה עוד כלל. אמרנו, תזכרו את הכללים האלה. חייב שיהיה תהליך של גב אל גב, נסירה ופנים אל פנים, אחור באחור, נסירה ופנים אל פנים. כלל ראשון. כלל שני, ככל שהנסירה היא יותר גדולה, ככה פנים אל פנים הן גדולות יותר. כלל שלישי, יש לנו יכולת להשפיע על תהליך הנסירה בזמן שלו ובאיכות שלו. בסדר? האם הוא יהיה משמעותי וגדול והרסני או לא? זה כלל שלישי. כלל נוסף, כן, כלל נוסף זה שיכול להיות שיהיה כמה נסירות. זאת אומרת, היית במצב של גב אל גב, אחר כך נסירה, בריחה, אחר כך חוזר לפנים אל פנים, אחר כך יכול להיות שתהיה שוב נסירה, כדי להעמיק יותר את הפנים אל פנים. בסדר? בן אדם שכבר קשה לו מאוד 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 דף גמרא, לומד, 2000 דף גמרא בשמחת תורה, כולו ככה, קיבל על עצמו הכל וזה, פתאום תהליך של צניחה אחרי שנה כבר, קשה לו יותר וכו' וכו'. ונסירה. אבל למה זה קורה? מתנת שמיים, ריבונו שלם בא ואומר לו, אחי, תפסיק, אתה יותר, לא אחי, אבל תפסיק, אתה יותר בני, אתה יותר מדי מסמן לי קווים מתחת לגמרא שם של חזרות, 5, 6, 7, 8 חזרות, וזה לא, לא, באמת זה לא יושב לך טוב. בוא, תבדק את עצמך, לא יושב לך טוב מה שלמדת. אתה לא, זה לא חקוק. אל תסמן לי, ככל שיש לי יותר קווים, תשים לב, כבר נהיה חזרות יותר מהירות, פחות איכותיות, יכול להיות שאתה לא מספיק שם. אז אני צריך לקחת ממך כדי שתבין שיש פה בעיה. בסדר? הנסירה היא מתנת שמיים. אין דבר היורד מן השמיים. אני צריך לקחת ממך, אתה תבין שיש פה בעיה, ואז אתה תרצה יותר להתחבר לגמרא, לציצית, וכן הזו הדרך. בסדר? אז זה הפנים אל פנים, וזה גם כן דבר שהוא חייב לקרות. עכשיו אני רוצה להגיע, ואמרתי, זה קיים בכל דבר בחיים. בסדר? הקשר שלכם עם ההורים עכשיו הוא פי כמה יותר גדול ממה שהיה לכם בכיתה ז' ח'. והפעם זה גם נובע מרצון, רצון אמיתי להטיב עמם. בסדר? טוב. עכשיו אני רוצה להגיע לחלק של התפילה. ותראו איזה דבר פלא. אני חושב שזה ספר שלם בפני עצמו שצריך ככה לכתוב. אבל אנחנו ננסה ככה לתמצת את הדברים. אנשי כנסת הגדולה, כשהם תקנו את התפילה, נוסח התפילה כל כולו בלי יוצא מן הכלל, כל אות ועוד שבו, כל ניקוד שבו, כל תג, ולא משנה איך שלא תקנו את זה, הכל חקוק בשורשים נשגבים ועליונים ביותר. נביאים שרק באים ומביאים את דבר השם, לכן הם משתמשים במילה נביאים, כה אמר השם, נכון? רוצים להביא אור גדול ושפע לעולם, משתמשים במילה כה, כמו שיש לך חנוכה, נכון? זה אור גדול, חנו בקפה, פה 25 אותיות מבראשית, אתה תגיע למילה אור, בראשית ברא אלוקים וכו', תגיע למילה אור. יש אור גדול במילה כה, לכן הנביאים משתמשים במילה כה, דרך אגב גם הכהנים, נכון? רוצים להביא אור גדול מלמעלה, זה כה תברכו את בני ישראל. אנשי כנסת הגדולה מביאים אור גדול לאומה הישראלית, שעכשיו לכאורה הולכת למקום החשוך בעולם, לגלות, ומתקנים את נוסח התפילה. עכשיו, הם בחוכמתם, שאמרנו כל מילה שם שקולה בפלס, ודאי מכירים, זה חידוש. אני לא ראיתי את זה בשום מקום, ואני, ליבי אומר לי שזה נכון. הם ודאי מכירים, זה לא על זה אני בא לומר, זה נראה לי פשוט. ודאי מכירים את תהליך הנסירה. ודאי מכירים את האחור באחור, נסירה ופנים אל פנים. ובעצם, הם בוחרים 18 ברכות. 19 ברכות. שבתפילת 18, כל הברכות האלה, הם יכולו להתפלל על כל כך הרבה דברים. והם בחרו בפינצטה את הברכה ואת התוכן של כל ברכה וברכה. עכשיו, לעניות דעתי הדלה, אם אנחנו נעמיק מאוד בברכות, אנחנו נראה שלאורך הדורות, בכל ברכה וברכה יש לנו תהליך אדיר של אחור באחור, נסירה ופנים אל פנים. ואנשי כנסת הגדולה כיוונו בנבואה ובשיא חוכמתם האדירה לתהליך של דור הגאולה, כשעם ישראל חוזר לארצו. אני אומר, לא ראיתי את זה בשום מקום, ואני יודעתי, זה ודאי נכון. לתהליך של עם ישראל חוזר לארצו, ולדעתי גם לתקופה שבה אנחנו נמצאים בכל התהליך הזה, מתהליך הנסירה דעד ועד היום, כאשר שימו לב, מה קורה אחרי הנסירה, אמרנו, חוזרים לפנים אל פנים. וככל שהנסירה היא גדולה יותר, הפנים אל פנים יהיו גדולות יותר. בואו ניתן דוגמה, ואולי אחר כך נעמיק בכל חלק וחלק של התפילה. בסדר? אל תסתכלו על המצב של היום. בכללי, בסדר? בכללי. אם עכשיו אני לוקח, לפי אנשי כנסת הגדולה, אני רוצה עכשיו, הרי כשיש לי את כל ההשלמה של כל תמונת התפילת 18, אני יכול להקים בית תפילה לכל העמים. אני יכול להקים את בית המקדש. אני מבין שהגעתי בהכל לתהליך של פנים אל פנים. כל תפילה ותפילה בתפילת 18, כל ברכה וברכה בתפילת 18, זה מושלם עכשיו כבר. אנחנו צריכים לעבור תהליך שאנחנו מושלמים בכל דבר, בכל חלק של התפילה. אני אסביר את הדברים. אני אתן דוגמה שאולי הכי קלה להבנה. בלי להסתכל על שום מצב של היום, בכללי, בסדר? בכללי. מה המצב שאנשי כנסת הגדולה החליטו, אם היית שואל אותי, אם אני הייתי מאנשי כנסת הגדולה, לא הייתי מתקן בחיים, אם היו אומרים לי, יש לך רק 18. זהו, חי ברכות. זה מה שאתה יכול לתקן. לא נראה לי, הייתי מתקן את השיבה שופטנו כבראשונה. יכול להיות זה בגלל שאני קטן, וזה הגיוני. אבל סתם, לא יודע, הייתי חושב על דברים אחרים. לא נראה לי, הייתי חושב על השיבה שופטנו כבראשונה. אז עכשיו, מה עבר בראש לאנשי כנסת הגדולה שהם חשבו על השיבה שופטנו כבראשונה? הם הבינו שזה ברכה שעם ישראל חייב לברך לאורך כל הדורות, וזה קריטי הברכה הזאת, שאגב היא לא הייתה קריטית, עד 50 שנה 70 שנה האחרונות. אף אחד לא ירר על המערכת המשפטית. אנשי כנסת הגדולה ריגזו לנו תפילות של 2000 שנה של השיב השופטנו, שלא הרגשנו בה את הנסירה. רצינו את לשכת הגזית, רצינו את סנדרין, רצינו בית מקדש, אבל לא הרגשנו נסירה. היה לנו בחינה של גב אל גב, כי היו שופטים, אבל אין לנו סנדרין. אז זה לא הפנים אל פנים, נכון? אתם מבינים את המושגים? יש לנו שופטים במשך 2000 שנה, יש גם בתי דין, אבל אין סנדרין, אין לשכת גזית. בסדר, אז אין פנים אל פנים, אני מבין את זה, אבל איפה הנסירה? אומרים אנשי כנסת הגדולה לפני 2000 שנה בחוכמתם, אני יודע שחייב שתהיה בדבר הזה נסירה. וככל שהנסירה היא גדולה יותר, אתה לקראת הפנים אל פנים. וככל שהנסירה היא עמוקה יותר וכואבת יותר ולא מובנת ולא נתפסת בשכל, אתה כבר לקראת התיקון השלם. עכשיו בואו נשאל אתכם, מה המצב, שוב, אל תייחסו להיום, תהיו כאילו ניטרלים, מה המצב למשל מצד מערכת המשפט שהוא הנסירה הכי גדולה שיכולה להיות, שעליו תקנו אנשי כנסת הגדולה את השיב השופטנו, את עיקר התפילה? תנו לי דוגמאות למשהו כל כך עקום שיכול להיות מערכת המשפטית שבשביל זה חז"ל יתקנו את זה, כי זה קריטי. אתה אומר הפללה של עצמנו. זאת אומרת, האם אם אני מגיע למצב שהשופטים בישראל, ובואו נרחיב בזה טיפה יותר, ככל שהמקום הוא יותר קדוש והזמן הוא יותר קדוש והמציאות היא יותר קדושה, אני יותר מצפה שהשופטים יהיו לטובתי, נכון? אז אני במקום הכי קדוש בעולם, בארץ ישראל, בירושלים, בסדר? ואני קורא למקום הזה בית דין גבוה לצדק, בסדר? וממנו אני מצפה שככל שהמאבק למשל עם האויבים שלי יהיה גדול יותר, אני מצפה שבית הדין יהיה איתי, כלומר עם החיילים. זאת אומרת, זה הציפייה הכי גדולה שיש. זה מה? עזוב אזרחים, עם חיילים, נכון? זה הציפייה. עכשיו, הדבר הכי הזוי שיכול להיות זה שאותו בית דין גבוה לצדק, זה לא רק שהוא יתבלבל במשפט, אלא גם הוא יחפש את רעת החייל. זה בכלל הזוי, נכון? זה לא הגיוני. זה גם לא הגיוני שיהיה לו תוקף במציאות לאותו בית דין, נכון? זה לא הגיוני. גם זה לא הגיוני שמדינה שלמה לא תסכים עם אותו בית דין והוא עדיין ישרוד, נכון? זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שהוא לא ייבחר והוא יחליט על כל מה שקורה במדינה. מה זה נסירה? נסירה זה הדבר הכי כואב שיש. אתה לא מצליח להסביר אותו. איפה אשתי? איפה בעלי? לאן הם הלכו? מה קרה לילד שלי בגיל ההתבגרות? הוא חונך כל כך הרבה שנים על X, איך הוא בורח עכשיו? ובריחה כל כך כואבת? עכשיו ככה אתה מדבר לאמא? ככה אתה מדבר לאבא? ורדפת אחרי המצוות, מה קרה לך? שם, שב איתנו בסעודת שבת, מה יש לך? אני משקיעה עבורך באוכל, אני משקיעה בהכל, ואתה ככה הולך? נסירה בכל דבר בחיים זה הדבר הכי לא הגיוני שיש. אני לא מוצא היגיון. למה הלכת? אבל הכלל אומר שככל שהנסירה היא גדולה יותר, משמעותית יותר, עמוקה יותר, שורשית יותר, היא לקראת התיקון הסופי שלה. זה כבר לא עוד נסירה ועוד נסירה ועוד נסירה. מי ששאל את עצמו למה לפני שנתיים, שלוש, כשירים לוין, שר המשפטים, רצה לתקן, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן, כן? חקיקה, מחליפים רגע עכשיו את המערכת המשפטית, או משנים, או מכניסים, וכו' וכו' וכו'. וקצת לפני המלחמה, מי שזוכר, כן, לפני שנתיים, שנתיים וחודשיים, זה היה ככה עשי. וזה לא התאפשר לו. והוא לא הצליח. הוא ניסה פשוט להכניס עוד כמה ממדים אחרים למערכת המשפט. ושופטים אחרים, ותפיסת עולם אחרת, וביקורת יותר על מערכת המשפט. הוא לא הצליח. ובתוך תוכי, כיוון שהכרתי את תהליך הנסירה, שמחתי שהוא לא הצליח. על אף שכלפי חוץ רצינו שיצליח. אתה גם פועל, אתה צריך לשנות, נכון? אבל בפנים, בפנים, בפנים שמחתי. למה שמחתי? שבה היא פשוטה. כי מה הוא הציע? הוא הציע בעצם הליך חלופי לדבר לא טוב שקיים כרגע, וזה לא טוב במערכת המשפטית שקיימת כרגע, ודאי כל בר דעת מבין את זה. לא צריך פחד, גם אם אתה יושב מול מצלמה צריך להגיד את האמת, זה עקום מהשורש, זה אפילו חולני. בסדר? אבל אם אתה מבקש תחליף שישנה אותי מנסירה לעוד איזה משהו קטן, קצת פנים אל פנים ולא הרבה פנים אל פנים, יכול להיות שדווקא התחליף הזה זה מה שיעקב אותי יותר. כי לפעמים כשאני מרגיש שיש ממשלת ימין, אז הכל טוב, ברוך השם, אתה בעם ישראל מושלם. סליחה, צריך פה מדינה דתית שפוסקת על פי ההלכה. אני לא מפחד להגיד מדינת הלכה, ברור, מדינת הלכה זה דבר מעולה, מצוין. מה, שהמדינה הולכת לפי דבר השם יתברך? מעולה, לא מפחדים מאף אחד. אני גם מעדיף פחד מריבונו של עולם, דרך אגב, ולא ממישהו אחר, כמו שיש כאלה שמפחדים מטראמפ, אז הם לא מכריזים על ריבונות ביהודה ושומרון. אני לא מבין אותם, כאילו, אז מה אתה מעדיף? לפחד מריבונו של עולם? שמדי רוצה שתכריז ריבונות על יהודה ושומרון? זה הזוי. בסדר? אבל זה תהליך של ברור שאנחנו צריכים לעבור. האם אפס כי אז העם הזה? האם עכשיו אתה חושש מטראמפ? כי הוא החליט שארצות הברית לא תהיה איתך כי אתה מכיל ריבונות על יהודה ושומרון? השתגענו על כל הראש שאנחנו מקשיבים לו בדבר הזה. הגזמנו, יש גבול.
אתה יכול להגיד שזה שיקול פוליטי, כאילו,
סופט,
צריך לגעת
את השיקולים האלה. לא יודע, ארץ ישראל, מבחינתי, לגעת בארץ ישראל זה לגעת בריבונו של עולם. זה הקרבה הכי 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 גדולה שיכולה להיות. ולכן, ככל שאני יותר מבטא או מתייחס לביטויים כאלה שמרחיקים אותי מהארץ, כי אני חושש מטראמפ, עם כל הכבוד, אני לא רוחש לו כבוד. מאז הוא אמר את המילים האלה, אין יותר כבוד אצלי על זה. מי שמדבר על ארץ ישראל, נמחק. לא, אין כבוד, אה?
אבל זה גם יכול להיות חלק מזה שזה קצת פנים ופנים ולא לגמרי.
אין לי בעיה עם זה, אבל אני מצידי צריך לבטא באמירה מאוד 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 ברורה, בסדר? אני לא מקבל שום תחליף לכל מה שקשור לארץ ישראל. ברצונו נתננו, ברצונו נתנה מהם, לא ברצון טראמפ. עשה הרבה דברים טובים, אבל עם כל הכבוד, לא להתבלבל. לא להתבלבל בכלל. אל תיגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. אל תיגע בארץ ישראל. בסדר? נגעת, נסעת, לך, עזוב, לא צריך אותך. אמרת שאתה תלך, אם אנחנו נחיל ריבונות על יהודה ושומרון, אנחנו נחיל ריבונות על יהודה ושומרון בעזרת השם. לא עזור לך כלום. מה, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ילך? חס ושלום, נכון? אני חוזר אלינו. אז אם אנחנו מנתחים את המערכת המשפטית עד הסוף, בתהליך הנסירה, אנחנו מבינים שהמערכת המשפטית אמורה להיות מאוד 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 עקומה כדי להגיע לפנים אל פנים. היא צריכה לברוח הכי רחוק שיש כדי להגיע לפנים אל פנים. היא צריכה לשפוט את החיילים שלך, היא צריכה להרע לתושבים שלך, היא צריכה לשפוט לטובת האויבים שלך. ולאל ידינו מה לעשות? כל זה למה? עכשיו בוא נסביר טיפה יותר את העומק. מה עושה ריבונו של עולם? חוכמתו הנעלה, אני חושב, קטונתי. הוא בעצם בא ואומר לך ככה, כמו שאמרנו קודם, אני לא חפש עכשיו מערכת משפט חלופית כזאת שיהיה רדודה. אני רוצה לשכת הגזית, אני רוצה סנדרין. אז עכשיו, לאט לאט, עובר עוד שנה, ועוד שנה, ועוד חקיקה, ועוד חקיקה. ומה קורה לתושב, האזרח הפשוט? שהוא שומע שחייל צה"ל נכנס לכלא כי הוא הרג מחבל, או שסגן אלוף הודח כי נתן מכה ל לא יודע מה, לערבי שבא לתקוף אותו עם הנשק, או שמפקד בצה"ל, אלוף משנה, לא התקדם בתפקידו כי אמר שמה ישראל, לא יודע. מה קורה ליהודי הפשוט שכל כולו קודש ואוהב השם גם אם אין לו כיפה על הראש? תגיד לי, מה זה המערכת הזאת? הוא במערכת המשפט בטוח שהוא מנצח. הנה עוד פעם, פסקתי ניצחתי, פסקתי ניצחתי. מי שמכיר את תהליך הנסירה, שימו לב, לא מחפש, אל תתבלבלו, לא מחפש שתהליך המערכת המשפטית עכשיו תנצח, אבל בתוך תוכו הוא שמח, כי עוד ניצחון של המערכת המשפטית עכשיו והכנסת חייל לכלא, לא רוצים שחייל ייכנס, אבל אם הוא נכנס, מה זה גורם לעוד מיליון תושבים שרואים את זה לסלוד מהמערכת המשפטית? והיא לא מבינה המערכת הזאת שהיא שמה רגל לעצמה, וזה נסירה, זה עומק 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 הנסירה. כשאנשי כנסת הגדולה תקנו את השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, הם אמרו גם ועשר ממנו יגון והנחה. מה זה? איזה צער אדיר. תסיר את זה מאיתנו. איפה הם הכניסו את זה? למילים של מערכת המשפט. אני לא הבנתי, לא הצלחתי להבין למה זה שם בנוסח תקנת חז"ל. אם לא חלנו מהרה, אתה השם לבדך, אנחנו לא רוצים שום שיתוף, לא שום דבר. אז ברחמים, צדק ומשפט. ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. מה יקרה כשנחזור פנים אל פנים? זה כבר לא יהיה כחוקות הגויים. הפנים אל פנים האידיאלי זה לשכת הגזית, זה סנהדרין. לזה אנחנו מייחלים. וזה מה שיקרה כשמערכת המשפט תיפול ותקרוס. כי אתה כבר לא יכול להסתפק במערכת משפט שפוסקת על פי חוקות הגויים רק עם דעות ימניות. זה לא מספיק. זה לא מספיק. אתה רוצה לשכת גזית, אתה רוצה סנהדרין, כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. וזאת המערכת המשפטית, המערכת המשפט האמיתית. כי כשנבנה בית המקדש, השלב שקדם לו היה טיהור מערכת המשפט, כמו שביקש שלמה המלך לפני שבנה את בית המקדש. במלכים פרק ג', אני רוצה לב חכם ונבון, כי מי יוכל לשפוט את העם הגדול הזה? והתנ"ך, כל הפסוקים שלו הם כמו איזשהו חריזת חיי היהודי. כל מה שכתוב בתנ"ך חוזר גם בדורנו. אם שלמה המלך לפני בניין בית המקדש ייסד את המערכת המשפטית בישראל, כי הוא הבין שבלי זה אי אפשר לבנות בית מקדש, אולי אנחנו לקראת תהליך כזה של סוף הנסירה בתקופה שבה אנחנו נמצאים, בתהליך של חזרה של פנים אל פנים. יותר ויותר אנשים, אני יודעתי כבר 99% מדינת ישראל מבינים את העוקם שקיים במערכת המשפטית, ומבינים שצריך לשנות פה משהו. ועכשיו לא רק שלמה המלך דורש חוכמה לשפוט את העם, כל העם דורש שינוי אדיר במערכת המשפט. זה לא אחד כנציג האומה, כל האומה חוזרת לפנים אל פנים. כל האומה מבקשת מערכת משפט אדירה, ואנשי כנסת הגדולה בחוכמתם ידעו שחייבים שהחידוש הזה, ההתחדשות הזאת, יהיה חקוק בתפילה. חייבים להתפלל על זה, כי בלי זה, מה אמרנו? אם לא מתפללים, זה לא קורה. מחר כשאתה בא להתפלל שחרית, השיבה שופטנו שלך צריך להיות הרבה 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 יותר עוצמתי. אתה מבין עכשיו כמה בתפילה שלך אתה משנה. לא יהיה שינוי במערכת המשפטית אם לא נתפלל על זה. כך אמרנו, כבר קבע הזוהר. אין מן, אין מד, אין התערותא דלתתא, אין התערותא דלעילא, אין, לא יקרה. ככה תיקן הקדוש ברוך הוא. זה חוקי הטבע במרכאות של ריבונו של עולם. אז מי שאומר אני אקרא את הפסוקים האלה של השיבה שופטנו כבראשונה וירוץ על זה ככה בתפילת 18, יבין שהוא קצת קצת מונע את השינוי. הוא משתדל, הוא זה, אבל הוא יכול להשפיע יותר, נקרא את זה ככה בצורה, בראייה טובה יותר. נשאר לנו לעבור על עוד 17 ברכות, 18, ולשאול כל הזמן מהו תהליך הנסירה הגדול ביותר שיכול להיות בדבר הזה, בלי קשר למה שאתה רואה היום בכללי. האם עם ישראל היה בזה? האם הוא כבר עבר את זה? אולי הוא כבר בפנים אל פנים? אחר כך אולי בסוף נעשה סימונים של וים או חצי וים, איפה אנחנו נמצאים בכל דבר. אם אנחנו יודעים, מעולה, אפשר לנסות לשער. עזרת השם ידבר. אחרי שאלות? כן.
האם יש שלב מסוים שבו צריך
לדאוג
על
סוד
הנסירה,
שכאילו
טוב, זה כבר
מדי? לדאוג לא, אבל אני אומר, חכמי הפנימיות הם שמחים, כי הם מבינים שזה הולך להיגמר. ככל שזה יותר גדול, ככל זה יותר עוצמתי, תסתכל גם בתולדות עם ישראל. אמרנו, שואה לתקומה, המלחמה, מה היא עשתה פה? כל דבר, ממש כל דבר שחטפת בו, אתה כבר מבין שזהו. ככה מובא בזוהר הקדוש על המילה צורר היהודים. מה זה צורר היהודים? הופך את היהודים להיות צורר. מאוחדים. כל צורר גורם לנו להיות כמו צורר מפתחות. ביחד. אז הוא עושה לנו תהליך של נסירה מאוד גדול, הוא גם הורג, בסדר? הוא מנסה להפריד. אבל דווקא התהליך הזה של ניסיון להפריד גורם להיות צרור, להיות יחד. בסדר? אז ככל שהנסירה היא גדולה יותר, הפנים לפנים גדולות יותר. אז לכן, כלפי חוץ אנחנו צריכים להתמודד וקצת אפילו לכאוב, וכלפי פנים בעומק, אנשי רוח, אנשי תורה, צריכים להבין שיש כאן תהליכים אלוקיים שכזו אנחנו מבקש לקדם את המציאות. כן.
הפנים אל פנים אמרו לבוא שפתאום המציאות
משתנה מה-80 או שזה בהדרגתיות? גם וגם, זאת אומרת, תלוי באיזה שלב של פנים אל פנים אתה נמצא. יש פנים אל פנים קטנות ויש יותר גדולות ויש יותר גדולות ויש יותר גדולות ויש וואו. בסדר? עזרת השם יתברך.